אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ריאל מדריד, פרק מספר 100, למעלה משנתיים מאז פרק הבכורה של הפודקאסט. אנחנו סוגרים 100 פרקים, ובאיזה רגע גדול. טוני קרוס נפרד לשלום הסנטיאגו ברנבאו, ריאל מדריד נפרדת מעונת 23-24 בליגה הספרדית, אמבפה נפרד מפריס סן ז'רמן רגע לפני המעבר הגדול, ועוד משחק אחד נותר על הפרק, גמר ליגת האלופות בשבת בוומבלי נגד בורוסיה דורטמונד. איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבנטל וחמי אלמוג. גלן חברים,
שלום, שלום.
טוב, היה...
מזל טוב.
כן, למי?
למי שחוגג.
למי שחוגג.
אפילו פה קרוס דייק עם המאה.
כן, בבידיוק, בבידיוק. היה משחק אתמול בברנבאו, חזרה גנרלית, מה שנקרא, לקראת הגמר. תקו מאופס עם בטיס, אבל עם כל הכבוד, המשחק הזה ייזכר לעד בגלל דבר אחד, הפרידה מטוני קרוס, שבמהלך שבוע שעבר נכנס לשיחה עם קרלו אנצ'לוטי ומודיע לו, החלטתי שלא להאריך חוזה, ולמעשה, אחרי היורו, הגרמני יתלה את הנעליים בגיל 34. את החלק הראשון של הפודקאסט אנחנו נקדיש לקרוס, בהמשך גם נתכונן כמובן למשחק האחרון שלו במדים הלבנים. לבנטל היה זכית.
זכיתי, אתה יודע, זה פרק 100, אז אחד טוני קרוס, 0-0 התוצאה, אז יש לך 100. אני חושב שתשמע...
אני אומר, זכית כמובן למי שהיית חלק מצוות השידור במשחק האחרון והמרגש.
נכון, בהיסטורי הזה, משחק האחרון של קרוס, לפני האחרון, האחרון בברנבאו, והפרידה. ואתה יודע, טוני קרוס, יש דבר אחד, בוא נגיד ככה, תמיד קל ללכת למחמאות, אבל תמיד אני מסתכל מה אומרים המבקרים, האלה שלא אוהבים, הצד השני, אז מה תמיד בא בטענות לקרוס, שהוא איתי, שהמסירות שלו הם בעיקר לרוחב, שהוא תוקע את המשחק, שיאללה תצא קדימה. הוא לפעמים כזה, היו ביציע כאלה אוהדים שחסרי סבלנות, והוא מוח כדורגל אנליטי לפעמים, אתה יודע. ותראה מה בסוף אנחנו זוכרים, שני מהלכים שלו הכי ישירים שיש, הכדור לויניסיוס במינכן, והודעת הפרישה ביום שלישי בפודקאסט של אח שלו, אצל פליקס, אח שלו, הפודקאסט בגרמנית, איינפך מלופל, ושם הוא מודיע לפרישה, ואתה יודע, זה לא ש... אתה יודע, להבדיל צ'אבי שמחכים חודשים, או שמישהו מודיע, פה הכל טק, משחק אחד, זה לא שהיו לו כמה משחקים, ולכן זה היה כל כך מרגש, כל כך אותנטי הפרידה הזאת, עם הילדים בסוף, והאישה, אני חושב שאנחנו מדברים על המוסר הגדול ביותר, בתולדות ריאל מדריד, ואחד הגדולים בתולדות הכדורגל, לא ניכנס פה השוואות, יש עוד דה בריינה, ויש עוד שחקנים בהיסטוריה לא מעט, אבל טוני קרוס, אתה מדבר על האחוזים, כן? 34,000 מסירות בריאל מדריד, ב-92% דיוק על קריירה, והאיש שנוגע חרב בכדור, שמכתיב את הסגנון, המאסטרו, פרופסור, הוא נראה כמו מורה למתמטיקה, עם מסירות האלכסוניות האלה לקרבחה, על כל הדיאגונלים האלה, הסוכריות שהוא מחלק, ובעיקר, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על כדורגל, אנחנו נמשכים לאיכויות אישיות, לדריבל, לביתה.
למשהו כאילו משובב עין.
יכולת סיום, גם יכולת הגנתית. אנחנו מדברים פה על אומן מסירה. עכשיו, מה החוכמה הגדולה במסירה? יש מסירה לשטח, יש מסירה לרגל. כשאתה במסירה, אתה צריך להכיר הכי טוב את השחקנים, גם של היריבה, כדי שלא יחטפו, וגם את השחקנים שלך, כי אם אתה מוסר לשטח לויניסיוס או למודריץ', אז אתה צריך טאץ' אחר בכדור. אז היכולת לדעת, לכוון עם השחקנים, לדעת לנווט את המשחק, לשלוט בקצב, ובעיקר ברגעים הכי קשים, כשהקבוצות הגדולות לוחצות את ריאל, מי נותן להעביר? מי מחלץ אותה מהלחץ? טוני קרוס. אז ריאל מדריד זו ריאל מדריד, רונלדו עזב, בנזמה עזב, רמוס עזב, קזמירו עזב, וריאל תמיד ממשיכה הלאה. אבל מבחינה סגנונית, גם דני קרבחל, לוקאס וסקס ואחרים אומרים, אין תחליף לטוני קרוס, הוא שחקן ייחודי בהיסטוריה, וכזה אנחנו נזכור אותו, מאסטרו על המגרש, ואחד מגדולי השחקני גרמניה בכל הזמנים.
יש לי הרבה מה להגיד, הרבה נתונים, הרבה ציטוטים שעוד נדבר עליהם, רק בתור פתיחה לפני שאני אפנה לכם, אני אגיד שריאל מדריד לאורך הרבה מאוד שנים, אבל גם העונה וגם בשנים האחרונות היא קבוצה של מטוסים, קרלו אנצ'לוטי הוא הטייס, וטוני קרוס הוא הנווט. אמר עליו קזמירו באחד הרעיונות, כשהכדור אצל טוני קרוס, הוא מחליט באיזה קצב אנחנו משחקים. אם הוא רוצה שאנחנו נגביר קצב, אנחנו מגבירים. אם הוא רוצה שנעט, אנחנו מעטים. הוא קובע איך המשחק של ריאל מדריד ייראה, וכמו שאמרת, סגנונית, אני לא יודע אם יש לזה תחליף, אני לא יודע אם צריך להיות לזה תחליף, אבל ריאל מדריד בלעדיו תראה אחרת לגמרי. חמית, אנשלוטי אומר בסוף שהוא היה מופתע בסופו של דבר מההחלטה הזו, אומרים בריאל מדריד שקיבלו את זה בהפתעה, שבורי לב, למרות שמרגע ההחלטה שלו לחזור לגרמניה, זה היה אצלך ככה באוויר שאולי זה איתות לסוף, למרות שטוני קרוס אומר, גם אחרי שהחלטתי לחזור לנבחרת גרמניה, עוד התחבטתי באיזה מהאפשרויות אני בוחר.
כן, אשר יגורתי בה. תראה, אני גם כשמבחינתי הייתי עם איזושהי הכנה לדבר הזה, וראיתי את זה קורה, כשאתה מקבל את הפוש, אתה נרעד, זה כאילו קטע. אתה לא באמת מוכן לזה. ותשמע, טוני קרוס פה במהלך הכי מדויק שאני זוכר משחקן בהיסטוריה, באמת, אני לא זוכר שחקן שפרש בסי אחרי עונה כזאת, שעוד יכולה להסתיים עם עוד משהו גדול מאוד, אבל גם קבוצתית, גם ברמה האישית, הכל מאוד מאוד מדויק. אתה יודע, אפילו אם אתה לא הולך אחורה, הגמר אלופות הראשון שלו היה נגד דורטמונד, הגמר אלופות האחרון שלו יהיה נגד דורטמונד.
שניהם בוומבלי.
הבחור משחק 10 שנים בריאל מדריד, הוא בן 34, אם הוא יזכה בצ'מפיונס, זה יהיה התואר ה-34 שלו בקריירה. זאת אומרת, הכל פה הכי מדויק.
מאוד טוני קרוסי.
מי בכי שיכול להיות. תשמע, למה קשה לאנשים לקבל את זה? כי הבן אדם בא ואומר לך, לאוהד הכדורגל, אני עוזב אותך. אתה לא עוזב אותי, אני עוזב אותך. אנחנו לא רגילים לזה.
אנחנו מתייקמים.
אנחנו לא רגילים, אנחנו רגילים להיות אלה שדאי, הוא כבר לא מספיק, יאללה, תשחרר.
זה בדיוק מה שטוני קרוס אמר, הוא דיבר הרבה אחרי הפרישה, הוא אמר, אני לא רוצה להגיע למצב שאני יושב על הספסל, או שיש כאלה שאומרים, איך הוא לא פרש כבר לפני 3 או 4 שנים.
ולכן הוא מייצר, ולכן זה מאוד מאוד אותנטי, ולכן זה מייצר אצל האנשים רגש שהם לא מכירים באמת בעולם הכדורגל. אני יכול להגיד לך על עצמי. אין שחקן שפרש בריאל מדריד בעשור האחרון שהזיז לי יותר מדי. לא קריסטיאנו ולא רמוס ולא בייל ולא... לא, לא הזיז לי. קרוס מזיז גם ברמה המקצועית וגם ברמה הרגשית מהסיבות שמניתי עכשיו. עכשיו תראה, כשאתה מסתכל על זה קדימה, בריאה עתידית, אז... עוזב אותך בעצם שובר שוויון בקישור, מגיע אליך שובר שוויון בהתקפה, ריאל מדריד תוכל לשחק ולרוץ מהר יותר בלי טוני קרוס, אבל היא תצטרך ללמוד ללכת מחדש, וזה הסיפור פה.
אהבתי.
וזה הסיפור פה, ואנחנו נצטרך לראות איך באמת יחפרו על האובדן הזה של הרמיה, טוני, הרוב הגדול אצלו היה העברת המשקל, הדרך שלו, הניסיון, הדרך לנווט, כמו שאמרת, את המשחק, מתי להרגיע, מתי לצאת, זה נצטרך לראות, אבל צריך תמיד לזכור שזאת ריאל מדריד, וריאל מדריד כבר הכינה את הדברים הלאה, יש אפשרות שג'וד ילך אחורה, יש אפשרות שכמה וינגה ישחק שם.
כן,
אני חושב להיום. אלה פני הדברים.
צריך להזכיר, אנחנו היינו קזמירו, קרוס ומודריץ' ששיחקו ביחד מעל 200 משחקים, פתחו 156 באחד השלישייה ההיסטורית הזאת. בעצם העונה הזו מודריץ' פעם ראשונה הופך לשחקן ספסל, קרוס עכשיו פורש, זה אומר שזהו. זאת אומרת, אם מודריץ' אמור להמשיך שחקן ספסל, אנחנו רואים ריאל מדריד אחרת לגמרי. תשמע, קודם כל צריך להזכיר את טוני קרוס עוד כמה דברים, כמה חשוב להתפתחות של הברזילאים, שבאים רואים גרמני כזה, הם באים מה, אתה יודע, עם הגישה לא רצינית, ורואים את הבחור הזה, כמה הוא ווינר, אתה יודע, כשהוא בא לריאל מדריד הוא אמר, אני לא איש של הרבה מילים, אני בא לזכות בתארים, אני יודע מה רוצים ממני, זה אני מביא, ואתה יודע, הדיוק, האלגנטיות הזאת, שאין לשחקנים כמעט,
האיש ששוטף,
מה שמעניין,
האיש ששוטף את הנעליים,
אומר פה חמי שזה ריגש אותו, השחקן הכי קר רוח,
כן.
שלא ראיתם ממנו הבעת רגש עד אתמול שהוא בכה פתאום עם הילדים, אבל תשמע, היכולת שלו, זה בינה מלאכותית עם נעליים, טוני קרוס, לפני שידענו מה זה בינה מלאכותית, תמיד לבחור את האופציה הנכונה, ואתה יודע, מספר 8 אגדי, היו מספרי 8 גדולים בריאל מדריד, מיאטוביץ', אמנסיו ועוד כמה שכרגע לא עולים לי, אבל טוני קרוס, זידן ומודריץ', שלושת הקשרים הגדולים בהיסטוריה של ריאל מדריד, אז זה קרדיט עצום, ו... אגב, וחמי נגע בזה, הפיקנטריה פה, אתה זוכר ב-2014, כשהוא הגיע, זה הייתה, הזכייה היא ב-2014, לפני שהוא הגיע, הייתה גם עונה עם גרמניות, נכון, אז עברו את דורטמונד ושלקה וברן, עד הגמר, אז העונה הזו, ריאל גם, פוגשת את כל הבונדסליגה, כן, את אוניון בשלב הבתים, אחרי זה לייפציג וברן ודורטמונד עכשיו, אז יש פה גם את הגרמניות ורודיגר וקרוס מול דורטמונד, יש פה הרבה דברים כאילו גרמנים שעוטפים את ה, כמו שאמרת, ה-34 תארים בגיל 34 אם אכן יש זכייה, שישה תארים, אתה יודע, ליגת אלופות, אחד עם ביירן, אם זה יהיה 50 ריאל, זה רק מודריץ' ופאקו חנטו, יש להם שישה גביע אירופה, השחקן היסטורי, וכמו שאמרת, לפרוש בסי, זה לא קיים בספורט, זה
לא קיים.
זה לא קיים, ביורן בורג, אני, אתה יודע, יש לי חבר שהוא בן 60, חולה טניס, ביורן, תמיד מדברים על ביורן בורג, ביורן בורג, הבא לקח שנתיים גדולות, הלך, רוקי מרציאנו גם ניצח, אתה יודע, לא הפסיד אף קרב, אז ג'ים בראון בפוטבול, אבל זה נדיר מאוד לפרוש בסי, וגם אם זה קורה, כמו בפוטבול האמריקאי,
מייקל,
כדי להימנע...
הגיע לסי, עזב, חזר, היה שוב בסי, כן. עזב, ואז שוב חזר בשביל הוושינגטון נכון? הזה בסוף.
יש לו, תשמע, יש לו אקדמיית כדורגל, מאוד מעניין מה הוא יעשה, כי הוא מאוד מבוקש בטלוויזיה, וגם... ברמת הניהול יהיה לו ביקוש גדול, ובוא לא נשכח עד היום, טוני קרוס זה הטעות הגדולה ביותר של ביירן מינכן ושל אולי הנס וקאליינס רומיניגה בקריירה. אני...
יש ציטוט של קרוס מתוך הפודקאסטים מכל מה שהוא דיבר, הוא אמר יש תחושת הודיה משני הצדדים, גם מהצד שלי וגם מריאל, הוא אמר הרי ריאל לא עשתה איתי עסקרה, 25 מיליון אירו בזמנו.
העניין עם ביירן בזמנו היה ששבוע קראתי ציטוט של רומיניגה, אז היה מנכ"ל המועדון, אמר לו אתה לא תקבל יותר מ-10 מיליון יורו אצלנו, אתה לא שחקן ברמה עולמית.
נכון.
עכשיו תחשוב, שחקן לוקח משפט כזה, מאגן אותו בתוכו, תחשוב לאן הדבר כזה מביא אותך, מה זה גורם לך, איך זה מרים את השאיפות, איך זה מחזק אותך מנטלית, איך זה מרים לך את, ה, את, ה, את הרצון ואת הצורך להוכיח שאתה כן, זאת אומרת, יש במשפט הזה כל כך הרבה, זה מטורף,
נכון,
עוד, משהו קטן,
כן.
עוד משהו קטן,
יהיה לנו פה הרבה טוני קרוס,
ישבתי כן. פה בחורף ואמרתי, כשהתגבש אצלי שהוא כנראה יעזוב, אמרתי שהוא מבין המשולש הקדוש הזה של קסמירו ולוקה, הוא כנראה יהיה זה שישאיר את החלל הכי גדול, גם כי הוא הביא דברים, אבל גם כי אנחנו עוד לא מבינים מה יהיה אחריו, עוד לא מבינים. אחרי לוקה אנחנו כבר מבינים, יש כבר את פדה שרץ, אחרי קסמירו אנחנו כבר מבינים. טוני קרוס משאיר חלל גם ברמת השחקן, כי הוא מאוד שונה מהם, אבל גם אצלנו, כי אנחנו עוד לא ראינו מה, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה אחריו.
כן, אפרופו הסיפור עם ההגעה, פורסם באס השבוע, אתה יודע, עכשיו עם הפרישה, אז כל הסיפורים יוצאים, נטען באס שפפ ב-2014, כשהוא הרגיש שטוני עומד לעזוב ולא להמשיך, יצר קשר עם ברצלונה ורמז להם. אמרנו, תשמעו, טוני עומד לא להמשיך, אולי כדאי שתסתכלו על הכיוון הזה.
היה להם את סרג'י זמפר.
בסופו של דבר הם הלכו על רקיטיץ' ריאל מדריד נכון? על טוני קרוס, והנה אנחנו
נכון, אבל אתה יודע, זה מצחיק, אבל באמת, סרג'י סמפר היה סיפור, המון בסף פרסם את זה, שפפ גוארדיולה וברסה, אז הלכו עליו, הוא היה בן 19, הוא ראה את טוני קרוס, ואתה יודע, היה מחשבה עליו כשהוא היה צעיר, אני מזכיר לכם, הוא היה צעיר, הוא בא, היה מושל ללברקוזן, ואז חזר אחרי שנתיים לביירן, טוני קרוס, אני רוצה להרחיב מה שחמי נגע פה, 2013 בעצם יש לו יודעים שחוזה שלו לשנתיים, אז אתה יודע, אתה במצב הזה שבסוף העונה או שמוכרים אותך או שאתה מעריך חוזה, אתה לא תעזוב בחינם. ואז ביירן הציעו לו 6 מיליון, ומה קטע, הוא השוכן שלו ידע טוב שגצה הבייבי החדש שהיה אז, אתה יודע, הכוכב עולה שאתה גם אני קיבל 10 מיליון מביירן לעונה, אז הוא גם דרש 10 מיליון, והסוכן שלו סיפר את זה בזמנו, ואמרו לו ביירן 6.5, רומיניגה אמר לו, בגלל שאנחנו מאוד מעריכים אותך, רומיניגה שאמר לו, אתה לא רמה עולמית, בגלל שאנחנו כל כך מעריכים את טוני, אנחנו מציעים לו 6.5. וכאילו התייחסו אליו, כמו שאתה אומר, לא ב... למרות שפפ גוארדיולה מאוד ראה אותו כשחקן שלו, אז מאמן ביירן, אתה יודע, הגיע לאמן את ביירן וזה, אבל זה לא עבד, והסיפור המעניין פה, זה שטוני קרוס, גם מולי אנס, זלזל בו מולי אנס עד היום, לא סולח לעצמו על הטעות הזאת, אולי נס אמר, לעולם לא תקבל את ה-10 מיליון יורו שלך כאן, תגיד, הוא אמר לטוני, תגיד לסוכן שלך, שאין לו מה, ואז טוני אומר לו, אני והסוכן שלי יודעים, אנחנו באותו עניין, והיה ברור שהוא עוזב, הם הציעו את עצמו לקבוצות גדולות, הסוכן של טוני קרוס, הציע את עצמו למועדונים הגדולים, במנצ'סטר יונייטד, נכון. אפריל 2014, והיה חוזה שרק חסרה החתימה של טוני קרוס, התנאים סגורים, הוא היה מבסוט, דיוויד מויז טס לפגוש את טוני קרוס במינכן, ואז מויז פוטר לפני סוף העונה, ריין גיגס, אתה יודע, זה היה בעונה הראשונה אחרי פרגוסון, והשאר היסטוריה, באה ריאל מדריד, לקחה אותו, אבל זה מראה לכם כמה היסטוריה הייתה יכולה להיות אחרת, איפה היינו היום אם טוני קרוס היה ביונייטד, אני חושב ש...
יצא מדויק.
יצא מדויק כמו תמיד, וכולנו הרווחנו.
כן, עוד כמה דברים, קודם כל הוא אמר, אפרופו העניין עם הנבחרת וכולי, הוא אמר, לקח לי יותר מחודשיים להחליט מאז שחזרתי לנבחרת, ועד שהחלטתי שסיימתי עם כדורגל, התלבטתי אם לחזור לנבחרת ולהמשיך בריאל, או לא לחזור לנבחרת ולא להמשיך בריאל, בסוף החלטתי שאני רוצה גם ליגת אלופות וגם יורו. אז אלה שתי המטרות שלו. בהודעה עצמה, כמו שאמרנו, אמר שזאת ההחלטה הכי קשה בחיים שלו, אבל ההחלטה הנכונה, ושהוא לא רוצה ככה לשבת על הספסל. היו לו גם כל מיני ציטוטים, אנחנו נחשפים יותר למאחורי הקלעים. הוא אמר, לפעמים חשבתי לעצמי, כמה שאני אוהב כדורגל, וואו, לנסוע עכשיו לשלושה ימים בבית מלון, כמה הייתי יכול להספיק בבית. סיפר על הבת שלו, שכל הזמן רצתה שהוא ירכב איתה לסוסים, והוא כל הזמן אמר לה, לא, זה מסוכן ופציעות. אמר, עכשיו אני צריך למצוא תירוץ אחר, למה לא ללכת לרכב איתה, לא לרכב איתה על סוסים. אפרופו מדויק, המחווה אתמול, שהוא כל כך רצה להצניע אותה, והוא עולה עם הפסיו בהתחלה, ועם התפאורה הגדולה, ועם השלטים האלה שחזרו על עצמם, של כמה קופירייטרים קטנים ביציע, של השופט, בבקשה, אל תשרוק, כן. כדי שטוני קרוס לא יעזוב אותנו.
המחווה לזידן.
כן, והסוף גם עם הילדים, שהוא אמר, אני הייתי עצור, אבל ברגע שראיתי את הילדים מתפרקים, אז הם כולם בוכים, והתמונות שיצאו אחרי זה של הצילומים עם כל הגביעים, ועם פלורנטינו, באמת, גם זה היה מדויק בהקשר הזה, כן?
כן, זה נכון מאוד, ואני גם קיבלתי, יש לי איזה מישהו שעוקב אחריי, שחי שם, חי במדריד, והוא כל הזמן שולח לי אינסייד כאלה, כל מיני צילומים, ו... והוא מספר שחצי שעה אחרי שהסתיים המשחק, אף אחד לא עזר את האצטדיון. טוני קרוס עם כל הילדים שלו הסתובב סביב הדשא, הודעה לכל הקהל, היה שם הרבה בכי, הרבה עצב, הרבה... תשמע, באמת, כן. כאילו הכל יוצא כזה מדויק, כי כאילו הוא אמר לפרז, אני לא רוצה חגיגות גדולות, אני לא רוצה, ובסוף זה יוצא הכי, הכי אותנטי והכי יפה שאפשר.
ובריאל מדריד אף אחד לא עוזב יפה, אף אחד לא גומר בטוב, חוץ מטוני קרוס.
מבין.
וזה גם קלאסה, זה בעצם שחקן שהוא קלאסה.
כן.
הוא כאילו, אתה בא למוזיאון, כשאתה רואה טוני קרוס על הדשא, אתה מרגיש שאתה בא למשהו שהוא מעבר לכדורגל, שהוא אמנות. הוא הופך את המשחק, הוא ומודריץ', שניהם אומני כדורגל, וריאל מאוד תתגעגע אליו.
הגדולה.
הוא הכי גדול במה שהוא עושה, חברים, והוא אנטי סופרסטאר. אתה יודע, זה שאתה מוסר, הוא אף פעם לא היה הכוכב הראשי בהצגה, אפילו הוא לא הכוכב הראשי בקישור. מודריץ' קיבל את הבלון דור, למרות שאני מזכיר לכם, היחיד שם שהוא אלוף עולם מהקישור זה כמובן קרוס ב-2014, אבל אתה יודע, בגלל הגרמניות והקור שלו, שוב אני אומר, החשיבות שלו באימונים, ברצינות לכל הצעירים האלה, תחשוב, באים לשם, אתה יודע, אני מדבר על הברזילאים, פדה ולוורדה, הוא גדל על טוני קרוס.
תכף אני אקריא על פדה ולוורדה ואני אנסה לו לבכות.
אז פדה ולוורדה הנשר, אתה יודע מה, בוא תדבר אתה, כי אני בטח...
תכף נגיע לתגובות של אחרים.
לא, אז אני אגיד, הוא רוצה, יש סיפור אבל על המספר 8, מי יירש אותו.
נכון.
ורדה מזוהה עם 15, וזו הזכייה 15 אמורה להיות, אם תהיה, אז הוא מבסוט, הוא אמר שהוא מבסוט מזה, אבל הוא רוצה את ה8, הוא אומר, גדלתי על טוני קרוס, והרצה שלי אליו, תמיד רציתי להיות כמו, וזה נשאר גם כששיחקתי איתו, נשארתי הילד הזה שמביט אליו, תקרא תכף, אבל העניין הוא שהוא המניע הוא מספר 8, אתה יודע, במקור והוא לקח את ה-18.
נכון.
רק מצ'ו מני חדש, ולוורדה יש זכות קדימה, כי הוא יותר ותיק, אז אני רואה את ולוורדה יורש את השמונה עונה.
עוד שזה לא רק הוא חושב עליו, לא יודע, מתאים לו ה-15.
כן, האמת שיושב עליו על ה-15.
שמונה, ראיתי קצת תמונות השבוע של ולוורדה עם שמונה, זה כאילו לא מתחבק.
לפני ולוורדה, עוד קצת טוני קרוס, קצת יכולות תתערבו מתי שאתם רוצים, כן? כתבתי לי כל כך הרבה, ובא לי להגיד עליו הרבה. קודם כל, הזכרנו את זה גם בקודמים, מעולם לא ירד מתחת ל-92% ממסירה בלליגה. בכל המסגרות מאז שהוא הגיע לריאל, הזכיר לבנטל, ניסה 34,000 מסירות דייק ב-94%. העונה ספציפית בליגת האלופות, אני ממקד אותנו לעונה, העונה ספציפית בליגת האלופות הוא עם אותו אחוז דיוק במסירה כמו ב-14-15, למעלה מ-95%. בליגה הייתה לו רק עונה אחת לפני שנתיים, וגם בעשיריות האחוז הוא היה ככה יותר מדויק, אבל שוב, זה מעבר לאחוזים, זו השליטה, וזה גם לא רק הדיוק במסירה, זה גם התכלס. ככה מדברים על שחקן עם 98 בישולים, מאז שהוא הגיע לריאל מדריד ב-14-15, אף שחקן בריאל לא שיחק יותר מטוני קרוס, לא בישל יותר ממנו, לא מסר יותר מסירות מדויקות ממנו, ולא יצר יותר מצבי הבקעה ממנו בעשור האחרון. הוא מלך הבישולים העונה של ריאל מדריד בליגה, ובכלל מאז שהוא הגיע לריאל ב-14-15, אף קשר לא בישל כמו בכל חמש הליגות הגדולות, בכל המסגרות, מקום שני העונה בציון הסטטיסטי של סוף הסקור, מוסר הכי הרבה מסירות מפתח למשחק בריאל, כמובן הכי הרבה כדורים ארוכים מדויקים, יותר מפי שניים ממי שאחריו, וגם מקום שלישי העונה, אבל זה לא מדברים הרבה בתיקולים למשחק, נכון. וזה מחבר אותי לעוד משהו, וזה לקרלו אנשלוטי. וקרלו אנשלוטי השפיע מאוד על הקריירה של טוני קרוס. טוני קרוס עכשיו רצים כל הסרטונים מלברקוזי, מביירן, היה שחקן התקפי מאוד, היה 10 ממש, ובקדנציה הראשונה תחת קרלו אנשלוטי הוא הפך להיות יותר 8, יותר מנהל משחק, ובקדנציה השנייה יותר 6, לפעמים לבד, ומצא לו את העמדה הזו הכי מתאימה לו עכשיו בדאבל פיבוט, כך שאנשלוטי זה כאילו כל פרק אני מחפש איך להחמיא לו, אבל גם פה הוא הצליח לשים את לשים ככה את ההשפעה
שלו. עם יד על הלב, אני רוצה לשאול אתכם משאלה. בתחילת העונה, אחרי מה שקרה העונה שעברה עם סיטי וזה, אתה חשבת שקרוס יהיה בהרכב? כי כאילו, אתה יודע, שראית כמה וינגת שהוא המניק, כולם צריכים לשחק.
פדה.
המחשבה הייתה שהצעירים צריכים יותר לתת את הטון, ושלוקה וטוני ישחקו פחות ביחד. זה היה...
אבל לא ראית את טוני קרוס שחקן הרכב קבוע.
לא הייתה נקודה. אני פחות בן אדם של... אני תמיד מסתכל רוחב, פחות על הרכב. וכן, אתה יודע, דברים דינמיים ודברים
קוראים. היו לנו הרבה ספקות אבל לגבי המעמדו, והוא נתן את העונה... קודם כל, אתה דיברת הגנתית, זה עונה מדהימה, ואני מזכיר לכם, כבר במונדיאל לפני 6 שנים, דיברנו על זה שהוא לא יכול לזוז מאחור, והוא חייב לידו מישהו מהיר, ותראה כאן שאלותי מחפה על זה כמובן עם כל השחקנים לידו, ומצא לו את העמדה, לא צריך למצוא לו, כי טוני יודע איפה, אתה יודע, להיות, אבל העובדה שהוא גם ידע לעזוב את הנבחרת בזמן, כדי להתמקד בריאל, בניגוד למודריץ', איך אומרים, מודריץ' ישחק עד שהוא יכול, וקרוס יעזוב בסי.
וזה גם משהו שהוא עשה... תחשוב, עבור מה? עבור ריאל.
נכון.
בסוף הוא עזב את הנבחרת עבור המועדון שלו. כי הוא הבין שזה ייקח ממנו כוחות, זה גם משהו שמאוד מאוד מוערך אצל הקהל.
וזה מסמל את המקצועיות שלו, ואת כמו שאמר, הפרנסה, וכמו שהוא התנהל מול ביירן מינכן, אז הוא ידע, אתה יודע, בדיוק לנהל את עצמו ולהתנהל. ואלוף עולם, כשהוא היה אלוף עולם, אז ב-14, אותו 7-1, שהוא כובש צמד, באמת היה שחקן הרבה יותר קדמי, ואתה יודע, זה הגאונות הזאת של לשחק בעמידה, זה בולט במיוחד בריאל מדריד, עם כל המהירים האלה סביבו, זאת אומרת, זה רק הבליט כמה, אתה יודע, כדורגל משחקים עם הראש, ונתן באמת כמה בישולים, שזכרו, צריך להזכיר, אתה מדבר על הבישולים, אז המצבים הנייחים, זה תורם לו מאוד לנתונים
איך
האלה.
איך אתמול לא סובב את זה פנימה, יאללה, זה היה
אבל
רגע...
אבל כל קרן הייתה חגיגה ביצים, נכון. וזה היה מאוד יפה לראות.
אני רוצה להגיד עוד משהו על טוני קרוס, שככה...
אתה זוכר שהאוריה שקשורה בטוני קרוס? משהו, מילה לו במקום.
האיש לא עלה אף פעם כשהנעליים שלו לא נקיות. הסרטונים האלה, זה הסרטונים הכי הזויים של טוני קרוס עם כל הביצועים.
כמה כרטיסים אדומים יש
לו? יושב בכיור. יושב בכיור. לא שהיו שערוריה. שהוא לא עשה כמו, הוציאו לו צהוב.
כמה כרטיסים אדומים יש לו?
הוא לא איש על אדומים.
הוא ראול כזה, הוא אפס אדומים כזה.
כל המספרים שהזכרת עליו, הוא השחקן, אני חושב, ש... הכי גדול בלא מספרים. כאילו המספרים לא מספרים בכלל את הסיפור של השחקן הזה. זה כל הקטע, שעם כל הדיוק שלו ועם כל ה-95 ועם כל הזה, מה שאתה רואה בדשא זה הרבה מעבר למספרים האלה.
אתה יודע איפה הרגשתי את
זה? זה הסיפור פה.
הרגשתי את התחושה הזאת השבוע ורשמתי לי, זה לא רק מבחן הסטטיסטיקה, הוא לא מצטיין רק במבחן הסטטיסטיקה, גם במבחן העין. בתוך כל הסרטונים שהיו, לו שער שלו מהליגה הספרדית לפני כמה שנים נגד ראיו, מזווית אחורית,
בועט
את הכדור, כן, על הדשא, מסתובב ליד הפינה, ואמרתי לעצמי, איפה התחושה הזאת,
יש לו כמה כאלה, שתדע.
מאיפה התחושה הזאת מוכרת לי? אתם מכירים את הסרטונים האלה באינסטגרם, בטיק טוק, שלוקחים איזשהו חומר כמו פלסטלינה או משהו, וחותכים את זה, חותכים פס אחרי פס, או אוכל, חותכים בצורה כזאת שהיא כאילו מספקת מהנגד, זה הסרטונים של טוני קרוס. זו אותה תחושה של ממש סיפוק, של עונג, שאתה רואה איך משהו נעשה בצורה כל כך מדויקת, וזה לא פלסטלינה, זה עם הרגל ועם הכדור, כמו עם מחוגה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד.
אני רוצה להגיד עוד משהו.
טוני קרוס, בדקתי, יש לו כרטיס אדום אחד, בשני צהובים, בעונה שעברה, 22-3.
הוא עלה עם נעלה מלוכלכות.
עוד אדום אחד היה לו ב-Under 19, זה שני אדומים היחידים בקריירה, ובסך הכל, אתה יודע, אתה מדבר על כל המשחקים שלו בקריירה, זה הרבה, זה כמעט 1,000, כאילו, 800 ומשהו.
עוד משהו לגבי ההחלטה שלו ללכת דווקא עכשיו. אני חושב, בראות עיניי, ככה אני אגיד את זה, שלהגעה של אמבפה, יש חלק בהחלטה שלו לקום וללכת עכשיו. העונה הזאת היא די עונה שעוטפת את הגוורדיה, את השאריות האחרונות מריאל מדריד.
ההיא.
אוקיי, שזה טוני, וזה דני, וזה נאצ'ו, וזה לוקה מודריץ', זה...
השבוע, ריאל מדריד של הדסימה.
זה מתחיל, כן, זה נגמר פה איזה משהו, ולקראת התחלה של משהו חדש. עכשיו, שמגיע שחקן כמו אמבפה, אתה יודע, זה כוכב ברמת עולמית, הפנים של המועדון השתנו בעונה הבאה, הכל יקבל סיפור אחר, ובהרגשה שלי זה גם חלק מזה, שמה אני צריך את הרעש הזה? תן לי ללכת כשאני עוטף את עצמי בעידן שלי, בשקט שלי, 10 שנים, עגול, קמתי והלכתי.
אני מסכים שההגעה של המפה תהפוך ותשנה את חדר ההלבשה, יהיה פה חזרה לגלקטיקוס ולכוכבות. רואינו, ריאל מדריד הכי צנועה בהיסטוריה, זו ריאל מדריד הנוכחית.
נכון.
אין פה רמוס, אין פה רונלדו, אין פה שום אחד. יש פה את ויניסיוס, בסדר? שהוא קצת היחיד.
רעשן קצת, אבל גם.
אתה יודע, אני לפעמים אומר תודה שהוא כזה בעייתי, אחרת זה הייתה קבוצה הכי משמת בהיסטוריה. אבל בגדול זו קבוצה ש... אתה יודע, אני אומר על ויני אגו, אבל ויני גם הוא על המגרש, שחקן שייתן את הספרינט הכי חזק אחורה לעשות תיקול. בלינגהאם גם, אתה יודע, כולם מקריבים ועושים.
נכון.
והרצינות והמקצוענות הזאת, זה תודות לוותיקים. והוותיקים זה קודם כל קרוס מודריץ' וכמובן המקומיים, אבל אתה יודע, גם אני חושב שאצל קרוס, חוץ ממה שדיברנו עליו, באמת, אתה יודע, זה הנושא של התדמית של ריאל מדריד, שחקנים כאלה, שאתה יודע, למורשת של המועדון הזה, שהוא לא מסתבך, הוא גילם את המדרידיסמו, אתה יודע, אומרים עליו הרבה פעמים ברצינות הזאת, no nonsense, אז שחקן שבאמת הגיע למקום המתאים לו, והוא תמיד אמר, אני אפרוש בריאל מדריד, אתה יודע, טוני קרוס יש רק אחד, והצעד הזה צעד אמיץ, הוא אמר, משהו מעניין בפודקאסט, הוא אמר, עכשיו אני פעם ראשונה בחיים, מאוד עצוב ומאוד שמח בו בזמן, אני מבין מה זה, שמצד אחד זה עצוב לי לסיים, אתה יודע, אני כדורגלן מגיל 6 עד 34, כל מה שידעתי זה רק כדורגל, פתאום, אתה יודע, אני צריך למלא את החלל ודברים אחרים, מצד שני, אתה יודע, זה העושר, סוף סוף לראות את המשפחה, לסיים את הקריירה, אז אתה יודע, אחד השחקנים הכי אינטליגנטים, אנחנו... כמו שתראי, אנרי פרש וכולנו שמחים לשמוע אותו, גם ככה גם עם טוני קרוס. שמה, הסיפורים לא שיש לו מחדר ההלבשה של ריאל, אני בטוח זה שווה סדרת ספרים.
אם ניגע קצת בתגובות שמסביב, לוטר מטאוס האגדי, הוא אמר עליו שיש מצב שזה שחקן הגרמני הכי גדול בכל הזמנים. זה וואחד אמירה להגיד דבר כזה.
ריקלמה אמר הוא הדבר הכי דומה שראיתי לרוז'ר פדרר.
נכון.
כן.
אבל פדה, בואו תנו לי רגע את פדה, אני אקח אוויר. אני אומר לכם, תוך כדי שכתבתי את המילים, את התרגום, אני אומר לך, קשה לי, קשה לי, כאילו, אני מקווה שאני אחזיק את זה.
כן, הפוסט של פדה היה לו מרגש מאוד.
הוא אמר, הוא כתב, אני מניח שלכולם היה את האליל שלהם כשהיינו ילדים. האחד הזה שרצנו, שראינו בטלוויזיה וחשבנו, אני רוצה להיות כמוהו כשאני אגדל. ואם אנחנו כילדים היינו עם דמיון מפותח, יכלנו לחלום על לשחק עם אותו האליל, עם מי שהיה רחוק מאיתנו וכמעט בלתי אפשרי להגיע אליו. הילד הזה היה אני. הילד הזה הגשים את החלום שלו ושיחק עם השחקן שהוא תמיד העריץ, והיום עם תחושה מוזרה וגרון חנוק, אני יודע שהילד הזה ישמח לשחק איתך טוני גם עוד 10 שנים, כי מעולם לא הפסקתי להיות הילד הזה שתמיד הסתכל ולמד ממך. חשבתי איך לכתוב את המכתב הזה כל היום, ואני חושב שמעולם לא אמרתי לך את זה באופן אישי, אבל אני רוצה שתדע, אני אוהב אותך, וחלק ממי שאני היום זה בזכותך. יו, אני בחיי שאני מתרגש.
והילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס. כן, ממש. גדלנו על הספר הזה.
כן, הצפדה גדל על טוני. רק על עצמי לספר ידעתי, ועל טוני קרוס.
מאוד מרגש.
אני חושב שזה משהו ש...
זה מאוד מרגש.
שרק ברגע הזה גם אנחנו ממש נחשפים אליו. זאת אומרת, הקשר של טוני עם שחקנים, זה כאילו משהו שאתה יודע שהוא קיים, אבל אתה לא רואה עד כמה זה משמעותי ברגע שאחרי זידן אז אמר עליו, ואני אספר יום אחד שאני אימנתי את טוני קרוס, וזה אוהד צייץ לפני כמה שבועות בטוויטר וכתב, אני אספר לילדים שלי שראיתי את טוני קרוס משחק כדורגל, ודני קרבחה להגיב לו, אני אספר לנכדים שלי ששיחקתי עם טוני קרוס.
עכשיו תראה, יש לנו את העניין של אקורד הסיום לקריירה, אז חשוב לנצח את דורטמונד בוומבלי.
נכון, תרף מגיעים לשם.
כן, ונגיע לשם תרף, וחשוב גם, יש לו את היורו, ואתה יודע, גרמניה, שזה גם כן...
זה התואר היחיד שחסר לו דרך.
נכון, זה התואר היחיד, אין לו את היורו קאפ, יש לו את המונדיאל 2014, לפני עשור, כמו שאז התחיל הפרק בריאל מדריד.
7 אליפויות, 4 גביעים, 5 ליגת אלופות.
כן, ובאמת...
לבינטל, אם הוא לוקח צ'מפיונס ואת היורו, כדור זהב בא בחזרה.
אז אני חושב...
חד משמעית, כן.
אני חושב שזה יהיה קמפיין מאוד מאוד חזק על זה.
כבר עכשיו בגול, וכל השלושים כדורגים הקפיצו אותו למקום שלישי.
אנחנו בעידן הרשתות, יש אפקט האחרונות ומאוד גדול.
נכון.
ואז, אתה יודע, עונה הבאה תתחיל, ופתאום אמבפה ייתן 30 גולים בכמה מחזורים.
למרות שזה עונתי, ושוב, מה שיהיה ביורו.
אבל בגדול, כרגע ויניסיוס, שיכול לזכות בקופה, בלינגהם וטוני קרוס, זה גם אופציה.
אגב,
גרמניה, יש סיכוי לא רע לדעתי, אתה יודע, הם מגיעים בעמוד הנכון, ואני חושב שטורניר ביתי והכל, אתה יודע, גרמניה אף פעם לא אנדרדוג, אבל יכולים לעשות את זה, בוא נגיד, עם קרוס, אני רואה אותם יכולים לעשות את זה.
אפרופו תגובות
ובלינגהם... מה היחידה שאין אומלס שם בסגל, אבל...
אפרופו תגובות ובלינגהם, בלינגהם כתב בהודעת פרידה שלו מטוני קרוס, שלשחק איתך שנה אחת ביחד זה לא מספיק, אז טוני קרוס הגיב לו, אם היינו משחקים יחד יותר משנה אחת, זה לא היה הוגן ליריבים. מודריץ' אגב, לא משתפך מדי בהודעת פרידה שלו, אבל ברגע שטוני קרוס יורד מהדה שהוא בוכה, ושוב קרלו אנצ'לוטי, שזה היה כאילו ברור שהנה זה תמורת זה, לא, הוא נתן להם, אולי בפעם האחרונה בקריירה של שניהם, את הזמן של שניהם ביחד לשתף פעולה על קר הדשא, מהצמדים הגדולים בהיסטוריה.
זה החילוף שהוא עשה הכי הרבה פעמים, איזה 20 פעם בערך העונה, את המודריץ' במקום קרוס, שמודריץ' שיחק בעצם באותו תפקיד של קרוס, ועשה את זה גם כמה פעמים באותה רמה כימות של יעילות, וכן, השניים האלה, זה שהם שיחקו ביחד, זה זכינו, אשרנו שזכינו, התאום ביניהם, ההבנה, אתה יודע, זה גם כן משהו שהוא, כמה שחקנים גדולים שחקים ביחד עשור שלם.
כן, אנחנו עוד נדבר על איך ריאל תיראה אחרי, אמרתם אולי ג'וד ירד אחורה, שאלו אתמול את קרלו, הוא אמר לא, הוא לא היורש שלו, אני אוהב שג'וד קרוב לרחבה, על גולר הוא אמר שהוא קרוב לרחבה.
יש הרבה אפשרויות.
זה יהיה מעניין איך זה ייראה, אבל מה שבטוח זה ייראה באמת אחרת לגמרי.
הדבר הגדול הבא.
טוב, היה גם משחק אתמול, ריאל, צריך להגיד, סיימה את העונה, העריכה את רצף המשחקים שלה בליגה ללא הפסד ל-32 משחקים, סיימו אדון, מסיימת את העונה עם 95 נקודות, שזה מקום שלישי בהיסטוריה של ריאל, מאז המעבר ל-3 נקודות, הגנתית היא שוב שמרה על רשת נקייה, ואני כמובן מסתכל על המשחק הזה כמשחק האחרון, לפני הדבר הגדול הבא, חמי שזה גמר ליגת האלופות, לא היה משחק גדול, אומרים לפעמים שהחזרה הגנרלית שהיא הולכת ככה, זה אומר שהמופע יהיה מעולה, הטריד אותך או שאתה אומר זה פחות
קודם
קריטי.
קודם כל ככה, צריך לזכור דבר אחד שאנשים אולי לא שמו לב אליו, זאת פעם שנייה עונה, סך הכל, שריאל מדריד לא מחברת ניצחון שני משחקים רצוף, הפעם הקודמת הייתה ולנסיה ולייפציג הגומלין בבית, וזאת הפעם השנייה, וזה...
אגב, זה גם משחק ראשון מאז ראיו.
דיברנו על
זה. שהיא לא כובשת, וזה המשחק השני בסך הכל העונה שהיא לא הצליחה לכבוש.
דיברנו על זה לפני שלושה שבועות, כשהאליפות הייתה בכיס, ועכשיו איך מנהלים את הדבר הזה, גם מבחינת הרכבים, וגם מבחינת... וטיבו ולונין, והכל ביחד, וכן, נוצרה פה סיטואציה, שריאל בשני המשחקים האחרונים, נראית פחות טוב.
משחקים מאוד שונים, אגב, ויה ריאל ובטיס משחקים מאוד שונים.
נכון, ריאל בית, ואתמול הקבוצה הראשונה, ואם אתמול פחדת מפציעות, אז תעלה עם מרכב משני, אל תעלה עם מרכב משני. זאת אומרת, אני לא מקבל את זה, שאתמול זה היה משחק שלא מעניין או לא חשוב, ואם הוא לא מעניין, אז תעלה הרכב משני, ואם הוא כן מעניין, ועלית ברכב ראשון, אני מניח שרצית לראות דברים אחרים ממה שראית אתמול, וזו כן הורת הזרה מבחינתי, ואני גם לא אוהב את הזלזול בדורטמונד, ואני חושב שהולך להיות משחק מאוד מאוד קשה, ו... יהיה מסובך, זה יהיה משחק מאוד מסובך.
אני חושב שטריאן שלוטי אמר אחרי ביירן מינכן, הוא עושה תוכנית, בונה ותכנן מי ישחק כל משחק, לעשות רוטציות שכולם ישחקו, בייחוד כמובן לתת לשחקני הספסל משחקים אחרונים כמו שראינו, ובסוף המשחק האחרון מול בטיס הוא חזרה גנרלית. עכשיו רצה הגורל, הסיפור של המשחק הזה, הכותרת,
נכון, זה גם חלק מה...
כן, אבל הכותרת פה זה שפלגריני מנע מריאל לעקוף את מה שהוא הסיק עם הנקודות, וקצת הזכיר, אתה יודע, זה מאמן שבסוף זוכרים לראה את השנה שלו עם האלקורקון והדחה בשינוי נגמר, זה כל אותם שנים שריאל לא הייתה פקטור באירופה, ובליגה גם ברסה, כזה רדפה אחרי ברסה כל העונה, אז אתה יודע, אז 96 נקודות של אז, זה הרבה פחות מ-95 של ימינו, בטח כשאתה יודע, ברסה נראית ככה, לפני שנתיים היה אותו דבר, בטיס הגיע מזו אחרון 0-0, ואגב, אתה יודע את זה חמי, ששש משבע שנים האחרונות בטיס לא סופגת אצל ריאל בחוץ?
מעניין.
נתון מטורף, אתמול שלח לי את זה גל סחריה, הייתי באלם, אז ניתן לו את הקרדיט, אבל כן, הרבה משחקים שדווקא בטיס הפכה לאיזה סוס שחור כזה קצת.
אנחנו מסתכלים קדימה לעבר הגמר.
פלגריני ראוי לקרדיט, עכשיו בוא נדבר קצת על ריאל. אני חושב שזה טוב לה שהיא מייצרת את הדריכות, את הדאגה. תראה, אם אתה מגיע אחרי ניצחון גדול, תראה מה קורה ללברקוזן שבא אחרי ניצחון, לבוא אחרי ניצחון, זה יכול, אתה יודע, מצד אחד אומרים, אתה רוצה להגיע מומנטום, שכולם, ואתה רוצה מצד שני, כן להיות דרוך. יש סיבות לדאגה בריאל מדריד, אבל אני חושב ש... אי אפשר שריאל לא תיקח את הגבי הזה, חמי.
טוב, תכף נדבר על ה... תכף לבן
את הגבי. איך אני, הוא יקלל אותי 90 דקות, הוא יקלל אותי שעה, הוא יעשה גבובת וודו שלי.
תכף אנחנו נדבר ככה על המפתחות, רק ככה, כמה עמדות, ראינו את ההרכב שאמור לפתוח בסופו של דבר בגמר, אז דרכו אפשר גם להתכונן למשחק הזה. קורטואה פתח, לא ספג בסופו של דבר, למרות שהשאר שנפסל ככה...
היה עליו.
היה, כן, היה עליו. טוב, אני יודע שאתה היית מעדיף שלוני נפתח. לבנטל, אתה רגוע עם קורטואה בשאר, זו ההחלטה הנכונה.
שמע, אני לא...
בדיעבד, מה שנקרא, אחרי שראינו את החודש, חודשיים האחרונים.
יש את העניין של הקרמה.
יפה שאמרת את זה.
כי לונין ממש, בעצם מי הביא אותך לגמר? חוסלו ולונין. לונין לקח את הפנדלים, לונין לקח סטי הצלות מול אייפסיג שם, והוא כאילו הביא אותך למעמד, אז התחושה היא שכאילו הוא קנה בצדק את מקומו, אבל אז חוזר השוער הכי טוב בעולם, ואיך שהוא משחק, עזוב, נכון היה לטעות, אבל איך שהוא נראה, הסר הצלות מול הלווס, ההצלה מול קדיס במהלך של האליפות, כן, צד שני עם הגול, אתה יודע, הוא חוזר, זה לא סתם שהוא חזר, הוא חזר להיות קורטואה שאתה לא חושב אפילו ממספר 2. ואתה יודע, בסוף, אנצ'לוטי לא היה סגור על זה, אבל אני הולך איתו, אני הולך... תשמע, כדורגל זה עסק שהוא לא פרי לפעמים, והוא לא צודק. מיליטאו חזר לא טוב מהפציעה, אז נאצ'ו מועדף עליו, אפילו כשאתה יודע, שבוע מני לא יכול לשחק. אבל מצד שני, קורטואה עומד בשער, אני שלם עם זה, אבל יכול להיות שבקרמה זה ירדוף את ריאל.
לא ידענו איך טיבו ייראה. אני כשאמרתי שאני הולך עם לונין, אני חשבתי שכן, שהוא צריך להמשיך עם לונין, לטפטף קצת את טיבו, לתת לו הרגשה טובה, לתת לו לשחק פה ושם, אבל לא להוריד את לונין מסדר היום ככה, אני חושב שזאת החלטה לא נכונה. איקר קסיאס אגב הסכים איתי, נכון, בזמנו, ואמר שהדבר הכי נכון הוא לתת ללונין להמשיך, וזה לא עניין של הוגנות, וזה לא עניין של, זה עניין של ריצה להמשיך, שצריכה להיות פה איזושהי המשכיות, ולא לקטוע משהו בעיבו, כי יש לך את השוער עם כותרת שהוא הכי גדול בעולם, וזה נכון שהוא הכי גדול בעולם, כשהוא בכושר הטוב שלו, אבל יכולים לקרות דברים במהלך משחק של חלודה, של דברים שאתה לא צופה אותם, וזה יכול להיות באוכריו בסוף, ואני מקווה מאוד שלא, אבל הוא הלך עם זה, וברגע שהוא הלך עם זה, כן ראינו את טיבו סך הכל בהופעות טובות, אתמול זה שער ראשון שהוא ספג, פסלו, אז כאילו באשמתו, ואחר כך הוא נתן הצלה גדולה, ומשהו שהזכיר קצת את הימים הגדולים, בסדר.
וגם קפה, צריך להזכיר שהוחלף על ידי קפה, קפה קיבל את הזכות להיפרד מהקהל, קיבל הרבה מחמאות מאנצ'לוטי על התרומה באימונים, אתה יודע, עונה מאכזבת לקפה שאמור להיות השוער הראשון, אבל עשה שם, הגשים את החלום מילדות שלו שחק בריאל מדריד. לגבי, תשמע, קורטואה,
אפשר להגיד על לונין, אגב, שלא ישחק, שבגלל החוקים, אז בסופו של דבר אונאי סימון הוא זה שלוקח את הסמורה, כי לונין פשוט לא שיחק מספיק משחקים, אבל ביחס המשחקים שהוא שיחק והספיגות, הוא ביחס הרבה יותר טוב מאונאי סימון ורמירו וטרשטגן שהיו שם.
יש את החוקים האלה. אני רוצה להזכיר שהאתגר הכי גדול זה שריאל מדריד בעצם חודש לא משחקת ממש. מגיעה לגמר הזה אחרי חודש של המחליפים, השחקנים אתמול הורידו הרבה חלודה, רודריגו שלושה משחקים אחרונים, משחק 30 דקות, בלינגהאם מאז הקלאסיקו, זה משחק 58 שהוא פותח בהרכב, הוא היה הרבה על הספסל, ויני שני משחקים על הספסל, שניים לא שיחק בכלל בארבעה האחרונים, אז פה, פתאום
אני משער שהכל זה פינטוס, הכל זה, אני מאמין.
לא, זה גם פינטוס, וגם שיקולים של חלוקת דקות, ולתת לשחקנים שפחות שיחקו את הבמה.
נכון, אבל בסוף רק בדיעבד אתה יודע מה היה נכון לעשות. כאילו מצד אחד אתה אומר נחלק את הכוחות, מצד שני זה מוריד מהשחקן קצב משחק.
אבל אתה לא יכול לזייף פה, שכבר סיימת את המטרה.
ואתה רואה שבתווך בין הדברים, שני משחקים אחרונים, ריאל נראית פחות טוב. כל הדברים האלה, אתה יודע, יכולים בסוף להגיע לאיזשהו מקום בעייתי, מקווה מאוד שלא.
לבנטל, תן לנו את
המפתחות.
כן, כמו לפני ביירן מינכן, אז המפתחות פתחו את הדלת.
המפתחות זה שריאל מדריד תגיע, אם היא מגיעה היא בדרך כלל זוכה. שלא יהיה פקק, שלא יהיה בעיות, שלא יהיה ענייני הבטחה.
הטיסה, הכל
שלנו. זה ריאל מדריד, וריאל מדריד צריכה לזכות עכשיו. תראה, קודם כל אני אתחיל לפני שאני מפתחות, למה דורטמונד תזכה.
כן.
כי זה עונה של האנדרדוג. כי זו העונה של 2024, לברקוזן אלופת גרמניה, שטוטגרד סגנית אלופת גרמניה, אז דורטמונד החמישית בגרמניה הזה, אתה יודע, בכלל, והיורו בגרמניה, אז יש פה משהו גרמני כזה, במוטיב גרמני.
אפרופו אנדרדוגיות, אפילו האנדרדוג בגמר האירופית היא זו שניצחה.
נכון,
לברקוזן.
אטלנטה שניצחה את לברקוזן. זה עוד דוגמה, אטלנטה, אסטון וילה, שלא צ'לסי, לא טוטנהאם, אסטון וילה הגיעה ליגת אלופות באנגליה.
ג'ירונה.
ג'ירונה, הסנסציה, מעל 8 נקודות בספרד, בולוניה באיטליה אחרי 60 שנה. אז העונה הזו, המוטיב החוזר שלה זה האנדרדוג שמצליח ככה להפתיע ולעשות לנו שמח בלב, ואני חושב שדורטמונד תהיה אולי גם אולימפיאקוס, תדים את פיורנטינה, זה אנחנו עוד לא יודעים. עכשיו, מה שיפה בכדורגל, חברים, זה שחוקי האנדרדוגים זה נהדר עד שריאל מדריד באה. ואצלה החוקים האלה לא קיימים,
בטח לא
ריאל מדריד 14-17, זה המאזן בגמרים אירופים, היא לא הפסידה מ-1981, זה גמר האחרון שהפסידה, מאז היא זוכה בשמונה גמרים אחרונים בליגת אלופות, הוא גם כמעט כמו לגמר אחר שאתם חושבים עליו, הווינרית הגדולה. עכשיו, דורטמונד זה קבוצה שהייתה ב-97 זכתה, ב-2013 בוומבלי מול ביירן הפסידה, וזה
מול טוני קרוס,
וזה שני הגמרים היחידים, זה לא שהיא
מנוסה.
אתה יודע, ריאל מדריד גם יש לה מפעלים אירופיים אחרים, דורטמונד עשה את שאלה, תראה את המזמז, אני אגיע למפתחות, אז קודם כל כמובן, הדבר הכי אובי הזה, ההבדל אין ניסיון, וריאל מדריד צריכה פה להשתמש, עכשיו, אני לא מזלזל בדורטמונד, כי הומלס, רויס, ברנט, אמרה צ'אן, תשמע, יש שם חבר'ה שהיו במעמדים, אבל תיקח את טרזיץ' המאמן, שמ-2020 פעם ראשון עומד על הקווים, מאמן זמני, תואר אחד בקריירה, גביע ב-2021 מול לייפציג, ובצד השני אנצ'לוטי, שרוצה גביע אירופה חמישי, אף אחד אין שלושה, שלקח חליף, אתה יודע, אין מסמץ' יותר גדול במאמנים,
בדיוק ראיתי על זה ציוטים על זידן, שלפני כמה שנים בעצם עשה את הבק טו בק הראשון של
מאמן מאז מילאן, בעצם בעידן ליגת אלופות, אז כן, ואני חושב, טוב, אז אני חושב מפתחות, ככה, אני אגע בנקודות בקצרה. האיש של ריאל שאני מסמן זה ויניסיוס, שני אנשים, ויניסיוס וקרבחל. קרבחל דווקא גם לדובשו וגם לאוקצו. מצד אחד, זה שריאל מעמיסה את צד שמאל, הרבה פעמים קרבחל הוא אקסטרה פקטור.
הוא ממש הווינגר ימין שלה.
העונה הזו עושה קפיצה התקפית מאוד מרשימה, ואני חושב שהוא יכול להיות סוג של שפן. צד שני, הגנתית, אתה יודע, דורטמונד מתבססת...
גם הוא וגם אנדי, מה שאתה הולך להגיד, שני המגנים.
נכון, דורטמונד מתבססת על שני שחקני כנף, סנצ'ו ואדיימי, או מלן, אדיימי מלן שם, שהם מול קרבחל, עם הרבה מהירות, שחקת על מעברים, קצת כמו ריאל, אוהבת את היציאות המהירות קדימה. היא פתחה טעונה, אגב, המשחק הראשון שאתה בליגת אלופות היה נגד פריז, פריז סן ז'רמן בפריז, ואז היא שיחקה בפארק דה פרנס עם שלושה בלמים, בלי חלוץ אמיתי, בלי פולקרוג, ועל מתפרצות. מאז היא עברה, זה לא עבד, היא הפסידה, היא עברה מאז לרביעה אחורית, עם השלושה קשרים באמצע, ברנט ושני אחוריים. שחקן מפתח שלהם יכול להיות זאביצר, שהוא אמור מרסל זאביצר, שחקן שבחודשים האחרונים בכושר אדיר, הוא לא מדובר הרבה, אקס לייפציג, אקס ביירן, אבל הוא זה שאמור לעצור את טוני קרוס, ולשבש את המשחק של ריאל מדריד, הוא רץ המון, הוא עובד המון, אז זה שחקן שאני חושב שהוא מאוד מרכזי לשים עליו, ושני הבלמים, שלוטרבק והומלס, הם ניצחו את פריז, כאילו, במשחק הראשון בישול.
שני המשחקים הומלס היה מצטיין.
שני משחק רגל אדיר, ושלוטרבק בישל באומנות, והומלס עם משחק הראש, מה שמוביל אותי לעוד מפתח המצבים הנייחים, שבשני הצדדים, אתה יודע, קרוס, רודיגר כמובן, אבל אמרצ'אן ושני הבלמים שציינתי, הומלס, שלוטרבק, ופולקרו כמובן, החלוץ תשע הזה, זה מאצ'אפ מרכזי. תשמע, המאצ'אפ הזה פולקרוג רודיגר, רודיגר עצר את כל הכוכבים, את הולנד ומפה, ואת, יודע, בשנים האחרונות הוא עוצר כוכבי כדורגל גדולים. את מי הוא לא עצר? הוא לא עצר את הפולקרוג, הבדיחה הזאת, אתה יודע, חלוץ הכי, הג'יימי ורדי הגרמני הזה, שהם קוראים לו הרווח בשיניים, לוקה, זה הכינוי. אז בואו נראה אותו עם האנדרדוג. הכוח של דורטמונד פה זה האנדרדוגיות שלה. הלחץ פה על ריאלים, אתה יודע, היא תיקלה פה אבל תשמע, היתרון האיכותי של ריאל, וזה המפתחות שלי, אני לא יודע אם היו פה חמישה או יותר, אני חושב שהיו פה מספיק.
עוד שחקן שהרבה מאוד פוקוס יהיה עליו חמי, ומה שנקרא זה his time to shine, זה ג'וד בלינגהאם, פוגש את האקסיט בוומבלי, הכל כאילו נכתב, אנחנו מדברים על כל עניין המאבק על כדור הזהב, עם הקצת ירידה שהייתה לו בתקופה האחרונה. אני מסמן אותו ברמה התקפית, ברור, לבנטל ציין את ויניסיוס, אין ספק שהוא השחקן שמחפשים אותו, אבל ג'וד בלינגהאם, אם היינו מסתכלים על חצי העונה הראשונה, אז לא היה בכלל ספק שהוא השחקן של ריאל מדריד, גם בגלל העלייה של ויניסיוס וגם בגלל שהוא קצת חזר לממדים שלו, אז טיפה נשאר בצל, אבל זה הזמן. זאת אומרת, עכשיו כדי לנצח גמר אלופות, ג'וד בלינגהאם הוא האיש שצריך.
כן.
זה מעניין גם לראות איך הוא התמודד רגשית עם הסיטואציה, כאילו ברמה הרגשית הוא פוגש את האקסיט באנגליה, כן. זה לא היה יכול להיות תסריט יותר רזוי מזה,
כן,
בשבילו.
כן, נבנה עבורו. כן, תשמע, כולנו מצפים אתה יודע, משחקני הקצה להביא את הדבר. אני חושב שיצטרך לבוא פה מאמץ קבוצתי אילאי בשביל לנצח את המשחק הזה. דורטמונד עשתה עונה אירופית מאוד מאוד טובה, עברה בית מאוד מאוד קשה, היא לא קבוצה פשוטה, ולא יהיה קל. לי יש את התחושה שמי שיביא, אם יביא לריאל, יהיה שחקני משנה שיעלו מבחוץ. כמו אברהים,
כן.
כמו אולי גולר,
חוסלו.
יש לי, כמו אולי חוסלו, יש לי הרגשה שזה דווקא יבוא משם, שריאל תתקשה במבנה הראשוני שלה, ודברים יצטרכו לקרות מבחוץ. בוא נראה, זה עניין של תחושה.
עוד משהו לגבי המבנה הראשוני.
זה אגב עוד מפתח ששכחתי, והורדתי את הראש.
מצאת אותו, את המפתח מאחוריה.
כתו לי המחליפים, מזכיר לכם, חוסלו הביא את ריאל מדריד לפה.
נכון.
מזכיר לכם שבראים וגולר כרגע הם השחקני התקפה בכושר הכי טוב סטטיסטית בתקופה הזו, ואני מסכים, המחליפים יכולים בשני הצדדים כמובן לשחק, אתה יודע, שני ווינרים על הספסל, בעידן חמש לחילופים, זה כמובן הנייחים והחילופים, תמיד זה תמיד נכון, בטח במשחק הזה.
עוד משהו שצריך לזכור זה שריאל, אתה יודע, מאוד התקשתה נגד לייפציג, מאוד התקשתה נגד ביירן. אם לוקחים את זה שביירן קבוצה גדולה, אבל גם היא בעונה פחות, אז לייפציג שלא נחשבת לו קבוצה גדולה, וגם נגדה, ריאל מאוד מאוד התקשתה. ויהיה לה קשה, לא, זה לא יהיה קל.
כן, מתי,
זה לא
יהיה... דורטמונד סיימה מקום חמישי. מתי ריאל מדריד סיימה מקום חמישי?
לא נראה לי ש...
צריך לבדוק. אז זה, אתה יודע, המאזינים יכולו לבדוק.
כמה נקודות, הזכרת את קרבחל, אז שוב, שני המגנים, תמיד, גם בתחילת העונה, אנחנו תמיד כאילו מסמנים את המגנים של ריאל מדריד, כאיך לא החליפו אותם בקיץ או משהו כזה, אז כבר ראינו העונה של שניהם עם עונה טובה, אפרופו סיכום העונה וסגירת העונה של ריאל מדריד, אז תהיה להם באמת חשיבות עצומה מול הכנפיים של דורטמונד. נאצ'ו, שאולי זה המשחק האחרון שלו, נדבר על זה עוד מעט, זה לא בטוח, אז הוא לא עם רודיגר בוודאות, כי מיליטאו לא נראה טוב וקיצ'ו המיני פצוע, ההתמודדות שלו גם במהירות, גם בגובה, זה ככה ייבחן. יש את העניין בעיניי של המיקום בקישור, כי אם כמה וינגה, מן הסתם, פותח יחד עם קרוס ופדה וג'וד בלינגאם, אני הייתי יותר רגוע כאוהד ריאל, אם דווקא פדה היה משחק ליד קרוס, וכמה וינגה יותר הציפור החופשית קדימה. אני תמיד אומר את זה, שכמה וינגה הוא כאילו שש, אבל הוא זה שיוצא קדימה ועושה את השטויות, לפעמים שטויות, עושה את ה...
יש לו את הסיכונים. יש לו את
היכולת. לוקח את הסיכונים. ופדה הוא ככה יותר מתון, יותר סולידי, בוא נאמר, בטח בעמדה הזו, אני מקווה שכמה וינגה...
הוא גם יותר אחראי בעמדה הזו.
בדיוק, אחראי, זאת
המילה. גם פדה זה שחקן שיכול להכריע את הגמר הזה. זה בדיוק זה, הוא גם בישל לוינית בגמר האחרון, שבו חוסל הוא היה אוהד, אז עכשיו חוסל, זה סגירת מעגל מתבקשת. ואגב, לפני שנתיים זה היה המסע האנגלי, אתם זוכרים, אז עכשיו זה המסע הגרמני של ריאל, וכמו שאתה אומר, בניגוד לזכייה ההיא מול הגרמניות לפני עשור, שהיא די שיטה, עונה הלך קשה מול כל הגרמניות, אפילו מודריץ' החטיא פנדל שאמר, ואחרי זה עוד אחד נגד סיטי. אני חושב ש... תשמע, זה גמר שישי ב-11 שנים לריאל מדריד. זה מטורף. חבר'ה, אנחנו חיים, תחשבו... ריאל מדריד, כן, מילן 7 זכיות אחרי ריאל מדריד שמחפש את ה-15, גמר 18, אף אחת אחרת לא יותר מ-11, הדומיננטיות הזאת צריכה להימשך, ו...
זה גם עונה אחרונה של הפורמט, צריך להגיד.
וזה נכון. עונה, נכון, האחרונה של הפורמט, שריאל רוצה את הסופרליג ומפעילה המון לחץ, ו...
כן, אבל גם מבחינת ריאל, לבוא ולהגיד, הפורמט שלנו, ואנחנו רוצים ככה לעטוף אותו ולחתום אותו עם זכייה האחרונה שלנו, לקראת היציאה לפורמט החדש.
בוא לא נשכח, 10 שנים אחרי שזכו בדסימה, עכשיו כל הסרטונים עם רמוס, 92-48, אגב, הייתי ביציאה, אנשים לא יודעים. הייתי, התגלגלתי ליציאה שם בפורטוגל.
וואלה.
צריך להגיד, המשחק עצמו, אנשים לא זוכרים, זה כזה משחק איקוני. היה די משמים. כאילו, אתלטיקו כבשה שער, וזה היה פשוט אסון לראות אחרי זה, ואני רק זוכר את הקהל הלבן של ריאל, שער סיסה פואדק, זה אפשרי, זה אפשרי, ואז הגיע רמוס, וכולם זוכרים את השער ואת הערכה. שאת אחרי זה יש כאלה שאומרים, גם שחקני עבר של ריאל מדריד, שאומרים ששם ברגע הזה נולדה ריאל מדריד של הקאמבקים, של המהפכים, הם יקבו בטח לא להגיע לאותו מצב נגד דורטמונד, אבל שם זה נולד, הווינריות הזאת.
כשזה קצת סוגר את המעגל עם טוני קרוס, כל הנושא הזה, כשדברים הולכים חלג וקלות, אתה קצת לוקח אותם כמובן מאליו.
קרוס לא היה שם.
לא, הוא הגיע ב-2014, המשחק הראשון שלו מול סביליה בסופרקופה, הסופרקופה האירופי, סליחה, וכבר אז הוא שלט במגרש, אגב.
אני רשמתי לי, וזה גם תהיה הכותרת של הפרק בעיניי. הגמר הזה, שוב, עם כל המעטפת, זה בשביל טוני, כאילו.
נכון.
זה בשביל שטוני אומר, הוא אומר, אני רוצה לפרוש בסי. הוא לא יכול להפסיד את גמר ליגת האלופות ולא לזכות ביורו. נכון שהוא אומר, זכינו באליפות וכולי, אבל זה לפרוש בסי, להניף שנאצ'ו יקרא לו בסוף, ושניהם יניפו את הגבי הזה, היה לפרוש בסי.
ואמרת, אבל ורדה מספר 15 שרוצה לעבור לשמונה של טוני, אז אמרת, בשביל טוני זה סמלי, אז אמרתי, כשאתה מתרגל לדברים טובים, אתה לוקח אותם קצת כמובן מאליו, כל דבר בחיים, וריאל מדריד עד 2017 עם זידן שם, רק פעם אחת בהיסטוריה, ב-1950, שעשתה את הדאבל הזה של אליפות וליגת אלופות. עכשיו היא עושה את זה עם אנצ'לוטי אולי פעמיים תוך שנתיים, אז אתה יודע, ימים טובים, לא צריך להתרגל לזה, יבואו, עכשיו יבואו עם בפה.
יבואו ימים עוד יותר טובים, ואז...
וכן, ואתה רואה כבר את המהפכה הצרפתית שם.
ווינר.
ווינר.
נקראת המשחק. דורטמונד 4-60, ב-90 דקות אנחנו מדברים. טקו 3-90, ריאל 1-60.
שמע, ריאל הלכת על טקו.
כן?
בוגזם לדעתי, ה-1.60.
לא, זה מיועד לפתות אותו.
נמוך מדי?
ברור, אבל כן.
בגלל שזה גמר, בגלל המעבר, בגלל המעמד.
אומרים שעל הנייר זה הגמר הכי חד צדדי מאז ליברפול מילן 2005, ואז האנדרדוג ניצח וחזר מ-3-0. אתה יכול לחזור לריאל ולנסיה, במובן שאתה מחפש גמרים היסטוריים שהם... זה מאוד לא מוזן, העונה שעברה ראינו את סיטי שהייתה פיבוריטית וניצחה, הסטטיסטיקה הולכת לטובת הפיבוריות, אבל אתה יודע איך זה, 2024, זה שנה שאי אפשר לדעת מה היא תעולה לנו, מה התוצאה חבר'ה? תתנו לי תוצאה.
אני בדרך כלל שואל,
בגלל זה הקדמתי אותך. כי אני לא רוצה לענות.
קשה, אתה לא רוצה לענות?
סתם, סתם. 4-1? האמת שכל פעם העונה
שלושה-אחת ריאל מדריד,
כל פעם
העונה
שמעתי ריאל תתפוצץ, זה היה דרדלק, זה היה כמו עם ביירן שחשבתי שיתנו הצגה, זה היה 2-1 במעפה. אז מי אני לתת תחזיות?
אני אומר 3-1 לריאל, אבל אני לא יודע אם ב-90 דקות או ב-120, אבל אני אוכל 3-1.
חמי,
אם ריאל תנצח ב-90, אני זה 1-0 2-1,
אני גם חושב. כן,
אגב, צריך להגיד, היום ב-9, איפה אופק יהיה, הוא יראה את המשחק של פנתנייקוס כדורסל נגד ריאל מדריד, פעם שישית בהיסטוריה שריאל מדריד כדורגל וכדורסל מגיעות באותה עונה לגמר אירופי. ריאל מדריד היא גם האלופה הנוכחית בכדורסל, ויש לה 11 תארים, יש לה עוד לאן לשאוף.
בכדורסל אומרים אפול ה-12.
אפרופו לפרוש בסין, זה לא יקרה, אבל אם לוקחים פה בכדורסל, לוקחים פה בכדורגל, מה, אולי פלורנטינו צריך להגיד, ואמבפה בא, והברנבאו מוכן.
נכון.
פלורנטינו צריך, די, די, מה, יותר מזה נשתגע.
אני אגיד לך מה אפשר לשפר, את הנשים.
את קבוצת אנשים בכדורגל, כן, אחרי שברצלונה לוקחת את ה...
הנה, מצאתי לך, אבל בגדול, ימים מטורפים, ובוא נראה שריאלו משלימה את זה. היא אגב, ואנדר, אתה יודע, היא פבוריטית בערך באותה רמה בכדורסל בכדורגל, וזה באמת המועדון הגדול בעולם, עם הלבן הנקי החגיגי הזה, הטהור הזה, שטוני קרוס הוא מושלם בשבילו.
כן, זה הרגע, מה שנקרא, חמי, מה עם האמונות של קרלו? אפילו הוא הודע את זה בדרך כלל, הוא אמר, יש לי אמונות פלות, ואני כן. אני מצטער קצת שאני אומר את זה, כי אני יודע שזה מביא מזל רע, להגיד שיש לו אמונות פלות. היה את הסיפור אז עם סיטי, שהם עברו למלון אחר, הם לא היו במלון שאז הם הודחו נגד סיטי באנגליה, הם היו במלון אחר.
כן, הוא קצת...
קרלו עם האמונות, כן. וטוני עם הלשטוף את הנעליים,
ולשטוף את הסרוכים. זה נראה שגם מה שהוא אמר אתמול זה סוג של אמונת תפלה, אתה
כן,
יודע?
כן, כן.
אפשר לדעת את זה. תשמע, בכדורגל זה מאוד מקובל לעלות עם רגל ימין, לשים שום, לשים מים.
כן, בזל... הוא גם, אתה יודע, איטלקי, אולד סקול כזה, כן. של
באיטליה,
פעם.
באיטליה אמונות...
זה חזק,
באיטליה,
כן.
באיטליה פעם עשיתי פרק לפני איזה המון המון שנים, אמונות תפלות, מה עשים עוד שלינו? יש בעלים שאין להם את המספר 17 באף שורה באצטדיון, כאילו, הצבע סגול שהוא מביא מזל נע... מלא דברים, כל אחד והדברים שלו, אתה יודע, זה בא מהפגניות והזה, ומה דרור קשטן אצלנו עם הבקבוק מים, אתה יודע, זה תמיד בכדורגל המיסטיקה, ההיגיון, הרי כדורגל זה כשאתה משאיר את ההיגיון מחוץ לבית, הדברים מטורפים, אז מסתמכים על המזל ועל טוני קרוס.
ועכשיו המלפפוני עדה,
אי אפשר בלי, אי אפשר בלי, מיד אחרי הגמר צריך להגיד תצא לדרך רשמית עונת המלפפונים, בדיוק עכשיו רלבו מודיעים על כך, מדווחים על כך, לא שזה לא ברור למישהו, שאחרי גמר ליגת האלופות ריאל מדריד תכריז על אמבפה, עדיין לא יודעים אם הוא יוצג או לא מיד אחרי גמר ליגת האלופות.
זה תלוי בתוצאה.
זה, יכול להיות שזה תלוי בתוצאה, גם יכול להיות שזה תלוי בפריז, שיש לו חוזה עד ה-30 ביוני, האם יסכימו להציג או לא, גם בזה תכף ניגע יחסים עם, עם הצרפתים הגדולים, מה שנקרא, אבל אומרים שההצגה שלו, כשהיא תקרה, תשאב השראה מההצגה של קריסטיאנו, מ-2009, זה הדיווח עכשיו של רלבו. אפרופו פרידה מטוני קרוס, קיליאן אמבפה נפרד אתמול מפריז סן ז'רמן, שיחק בגמר הגביע, זכה איתם בגביע נגד ליון, 256 שערים במדי פריז ב-308 הופעות בכל המסגרות, מלך שערי פריס סן ז'רמן בכל הזמנים, מלך שערי הליגה הצרפתית, עכשיו העונה זכה 6 פעמים רצוף, העונה יש לו 44 שערים ועשרה בישולים, כן, בכל המסגרות, אליפות וגביע וסופרקאפ, וחמי, שלחת לי איזה כמה הודעות על זה, הוא אמר אתמול בסוף, אנחנו נודיע, אני יודע בימים הקרובים, הפרק הבא שלי יהיה פנטסטי, אבל אני רציתי קודם לסיים, הוא נראה הכי מאושר שאני ראיתי אותו ever אולי.
כן, אתה פתאום רואה חיוך שלו, אתה רואה את השיניים שלו, אתה רואה
השיניים,
פתאום,
ממש,
אתה רואה
כולל, פנים, כולל התוכנות פנים... מאחור.
צו עם שיניים.
אתה רואה פנים אחרות, תשמע, אבל לעצם העניין, אתה לוקח, תראה, שחקן הכי טוב בעולם, עוזב מועדון פריס סן ז'רמן, מול טוני קרוס שעוזב, ותראה את ההבדלים, אף אחד לא מדבר על זה, וכולם מדברים על זה.
ברמה העולמית, בפריז הם בתחבורה שלהם.
ברור שברמה העולמית, ותשמע, ההגעה הזאת שלהם בפה, יש בה הרבה טוב, אבל היא יכולה, יכול להיות שגם עוקץ בדבר הזה, רק שתדע. זה, יש בזה גם עוקץ, זה משנה את פני המועדון, זה עכשיו הוא יהפוך להיות הפנים והכל יהיה, אתה יודע, הכל יהיה עליו.
איך ויני יגיב?
וכאילו גם, 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 גם מה שתיארת עכשיו, שהולכת להיות עכשיו איזושהי, איזשהו
הצגה מפוצצת.
הצגה מפוצצת עבור שחקן שרק הגיע ולא עשה שום דבר במועדון. וכל השחקנים שעבדו 5 שנים קשה בקבוצה שהייתה אנדרדוגית, רואים את זה. יש בזה קצת, אבל זה פלורנטינו, וזה, אתה יודע,
זה גם הרבה כלכלי. זה החלום של פלורנטינו, בדיוק.
זה גם הרבה כלכלי.
הוא שנים מחכה לרגע הזה, אל תיקח לו את זה.
וזה הרבה, וזה חלק ממה שריאל מדריד, אבל הוא יצטרך למצוא את האיזון בין הפעם הקודמת של הגלקטיקוס ההם, לבין מה שעכשיו. עכשיו זה שונה, זה לא אותו דבר, זה לא דומה, ונקווה שאמבפה לא יפר את האיזון, אלא המערכת תדע להכיל אותו. אני לא חושב שהוא בעייתי ברמת האופי, כמו שאנשים
חושבים. אני גם לא חושב.
אני לא חושב שיש, אני לא חושב
שכל סופר מקצוען.
אני לא חושב שכל העניין הזה של אגו, אני ממש לא חושב מהמקום הזה, אבל אני כן חושב שזה יכול קצת להסיט תשומת לב ולקחת זרקור על מישהו ספציפי ולגרום לאחרים להרגיש קצת בצד. לא יודע.
בדיוק בשביל זה קר לו שם.
אתם יודעים מה הדבר הכי שמח? שעוד בפודקאסט ה-101 או 102 במלפפוניאדה כבר לא אמבפה.
לא, אל תדאג.
ואז אופק פה יפתח שמפניה.
כן. אגב, אמבפה, עוד דיווח שהיה עליו השבוע, זה שהוא סגר רשמית.
בסדר.
לא, סגר רשמית על בית. צו קנה בית, שמעת על זה פעם? 18 מיליון אירו. קנה בית ליד רמוס.
אגב, אתה שמעת שאמבפה סגר עם מנצ'סטר יונייטד, שהוא לא בא אליה?
שהוא לא בא, שהוא לא מגיע. אבל אפרופו סגירות, ורק כדי להבין, אנחנו מכירים.
הוא התחיל ללמוד אנגלית כדי לדעת לסרב להם.
אנחנו
מכירות אלה. לא, חבר'ה, על אמבפה אני רוצה להגיד משהו. הסבלנות השתלמה לפלורנטינו, וכשזה התחיל המסע הזה, איפה הייתה המניה של אמבפה, ואיפה של ריאל שאיבדה את קריסטיאנו, והכמות השערים ירדה, ואיבדה את בנזמה, והיום, ברור, ריאל מדריד, זה לא מובן מאליו, שאמבפה בא לריאל, שריאל למעלה, אלופת אירופה, והוא מגיע, בוא, אני רוצה להשתלב פה, לא אני בא מלמעלה, לא הצלחתם בלעדיי, וזה יגרום לו להיות צנוע.
דיברנו על זה.
והאתגר הגדול, כן, אני מניח שאתה יודע, האתגר הגדול זה איך ויניסיוס, אני רואה אותו כחוליה עם ה... אתה יודע, ויניסיוס עכשיו אמור להיות אחרי הפרישה של נאמר, הוא לא יודע אם הוא פרש, הוא פרש כבר מזמן, אבל...
הוא בקינגס ליג.
כן.
שמורים משאירים
בוואן. אז הוא לא פרש, יוצאנו בערוץ, אבל אנחנו מתים עליו, אבל... תשמע, בוא נגיד את האמת.
נאמר, ויניסיוס עכשיו בנבחרת.
ויניסיוס יהיה לו לא קל לקבל את התחרות עם אמבפה,
או שזה יעבוד ביחד.
אני לא יודע.
יהיה לנו עוד פודקאסט לחבור על אמבפה.
אני בוא נגיד ככה, יכול להיות שזה אמבפה, אני מסכים עם מה שחמי אמר, וגם אני מכיר את האופי של הילד הזה, אני עוקב אחריו מגיל 14, אבל לאתגר חדש, מקום חדש, פריז זה הבית, הוא המלך, הוא פה לא המלך, מעמד חדש.
כן.
אז ההשתלבות, ההתאקלמות, עם כל הבאז התקשורתי, זה אתגר.
רק צריך להבין את כל עניין הבאז והחשיבות בצרפת. לפני הגמר, רואים את מקרון שם, מסתודד עם השחקנים, עומד, מתלחשש עם אמבפה איזה 2 דקות. פלורנטינו שטס לפריז בשביל הטקס של פיפה, נפגש עם המקרון, מדבר עם מקרון, כל הדיווחים זה שהוא אומר לו... קיליאן לא יהיה באולימפיאדה, שזה בעצם הדבר הכי חשוב לקראת הקיץ הזה מבחינת ריאל מדריד, שישחק ביורו, אבל שלא ישחק באולימפיאדה. גם היה דיווח שפלורנטינו לא שכח שלפני שנתיים מקרון היה מעורב בלחץ להשאיר את אמבפה וגרמו לו להאריך שם את החוזה, אז הוא אמר, לא יודע אם זו נקמה, אבל
וגם בו, אתה יודע, נגמרה קייטנה,
גם גריזמן,
כל המאורה הצרפתית שלך שם וזה, בוא, אתה מגיע פה למועדון גדול בעולם, תתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד. ולגבי מה שרלוונטי אמר אני אוסיף, שכן, דיברנו על זה פה לפני כמה זמן, הוא לא מגיע כמושיע לריאל מדריד, הוא לא מגיע, אם הוא היה מגיע אז, זה היה יכול להצטייר ככה, אבל ריאל, גם בשנים הקשות שלה כביכול, של הבנייה, ידע להיות הישגית, ידע להביא תארים, וזה הגדולה של המועדון הזה.
זה לא היה מובן מאליו, בטח לא לפני כמה שנים, אבל אני, תראה, מקרון, מאוד מאוד ביקש, התחנן אגב, גם גריזמן רוצה להיות באולימפיאדה מאתלטיקו, וזה גם לא, אני חושב שהוא כן יקבל את האישור, נראה. לגבי, זה גם תלוי מה יהיה ביורו, אתה יודע, אבל מבחינת הרצון, אמבפה, הוא רוצה, אתה יודע, הוא רצה להיות באולימפיאדה, הוא נולד הרי
הוא גם כל הזמן מתראיין, הוא אומר, כולם יודעים מה אני רוצה, אבל זה לא תלוי בי. אני חושב שזה סיכום בינו לבין ריאל, שהוא יגיד שהוא מאוד רוצה, כדי שזה יצטער טוב, הוא אומר, אבל יש מי שמחליט, ואני מחכה להחלטה.
עכשיו, מקרון ניסה לשכנע את פלורנטינו, שאמבפה ישחק באולימפיאדה, אז אם הוא כל כך רוצה, מה הוא מוכן להציע? אז אני חשבתי כמה דברים, אמרתי, להתחייב ל-100 שנה, לשים את הלוגו של ריאל מדריד על האייפל.
נחמד.
בשביל שמבפה ישתתף,
שיהיה באולימפיאדה.
זה כזה חשוב לכם. או שער הניצחון עם תמונה, משהו כזה, אז יש, אפשר, יש מה לתת.
יש מה לתת.
אנחנו, יש על מה לדבר.
טוב, היו עוד כל מיני ככה דיווחים, חוסלו, מבוקש ביתיחד, אבל כנראה ירכשו אותו, וסקס ומודריץ', צריך להגיד, מודריץ', לפי כל הדיווחים, הוא כן נשאר, והוא שמח עד הגג, והוא מאושר שתהיה לו את האפשרות לשחק בריאל מדריד גם בעונה הבאה. נשאר בעצם עוד אישו אחד מרכזי, מי שנשאר פתוח.
לניורו.
כן, לניורו, שאני מוליך את זה ואת השאלה יד ביד עם ההחלטה של נאצ'ו, שפתאום אחרי שהיה נשמע כאילו היא סופית, אומרים הוא מתלבט, רק אחרי הגמר הוא יודע, הוא מבוקש ב-MLS, אבל הוא ככה חוקך בדעתו, בזמן שעולים הדיווחים על יורו, על ליברפול ועל פריס סן ז'רמן, יכול להיות שזה זה או זה?
אני חושב שזה דיווחים שיוצאים מכיוון ריאלי יותר, כאילו להראות קצת הארד בולז מול ליל ומול כל הסאגה שמתפתחת שם. אני חושב שבתחושה שלי ואיך שאני רואה את הדברים של לני יורו, יהיה שחקן ריאל מדריד בעונה הבאה, עם נאצ'ו או בלי נאצ'ו. כי אלבה זה הסיפור, אלבה הפציעה שלו היא לא יודעים עוד איך הוא יחזור, ואתה יודע, אם אין לך אלבה, אז לני יורו מגיע כאחד מהארבע, וזה לגמרי סביר, עם נאצ'ו כביכול. ואם נאצ'ו יעזוב, אז מדברים גם על רפה מרין אולי, יכול מאוד להיות שלא יהיה לך אלבה ולא יהיה לך נאצ'ו, ואז יהיה לך רודיגר, מיליטאו, יורו ומרין. זאת גם אפשרות שיכולה להיות. אז בוא נחכה. לי זה נראה שריאל לא תפספסת לני יורו, היא יודעת ומבינה שזו עמדה שהיא חייבת להתחזק בה בריאה עתידית, וזה שחקן, איך שאנחנו אוהבים להגיד, generational, והיא לא תפספס אותו, אני לא חושב שהיא תפספס אותו, ואני לא חושב שהוא גם כשחקן
יפספס את זה.
כן, אתה יודע, ריאל רוצה אותך בגיל כזה, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה אל מול אמבפה, שבגיל 18 הלך לפריז ונתקע שם 7 שנים, ועכשיו אתה לניורו יכול להסתכל על מה שאמבפה עשה, ולקבל את ההחלטה המושכלת שלך, מה נכון לך, לבוא לגלוריה, או לבוא ללכת לפריז ולעשות כסף, ולהישאר בליגה חמישית בטבעה.
לא, זה, אתה יודע, תלוי גם בשאיפות שלו, ופריז יש לה מה להציע, אבל אתה יודע מה אני אומר?
ההתפתחות שלך כשחקן בליגה הצרפתית היא לא דומה, היא לא יכולה...
לא, זה לא נכון, הליגה הצרפתית מפתחת המון שחקנים ושחקני על, וזה הנבחרת, אתה יודע, זה מעבדת כישרונות מדהימה.
אין בעיה, אני לא אומר שלא, אבל
אני מסכים איתך שאם אתה רוצה נצחיות ככדורגלן, ריאל מדריד בלבל אחר, ואתה יודע מה שם האמצעי של לניורו? יחתום אחריה.
זה לא רק יחל. זה, גם
למרות שהיו דיווחים גם שהוא רוצה לסגור את העתיד שלו לפני, אבל זה על הרבה שחקנים, זה קשה לדעת, ולדעתי זה יידחה למהלך היורו או אחרי היורו.
הבנה שלי, תיקח את כל המספרים של אמבפה עכשיו בפריז, שים אותם בריאל מדריד, זה נראה אותו דבר?
שום דבר לא נראה אותו דבר.
זה לא דומה, זה לא נספר כל כך, המספרים שלו האלה בפריז, מי?
תשמע, זה כמו, קודם כל זה לא חשוב.
אף אחד לא משווה את המספרים שלו עכשיו למסי ובקריסטיאנו, בגדולה שלהם, כי זה לא אותו לבל. לשחק בליגה הצרפתית.
מבפה היה את פרק מונקו, היה את פרק פריז, בוא לא נשכח, הוא מבונדיש, זה פרוור של פריז, ובשבילו זה מועדון צעיר, ולשלוט בגדול הצרפתי, ואם הוא היה מביא ליגת אלופות, פעם ראשונה בהיסטוריה למועדון הזה, אז היינו מדברים אחרת, זה לא קרה, ופריז אתה יודע, לא הצליחה לעשות את זה, ניסתה הכל.
הם הפסידו לביירן של פליק, שיהיה מאמן של ברסה, אבל זה לפוד אחר.
ביירן? אתה מדבר ב-2020.
כן, כן, בגמר.
כן, כן.
אז הם הגיעו הכי רחוק.
נכון, זה לא קרה, וצריך להגיד, ניסו, הביאו כוכבים, הביאו איזה צעירים, נסו הכל, לא הלך. עכשיו הוא מתחיל את הפרק המרכזי, עכשיו הוא יהיה כל שבוע באצטדיון הכי גדול בעולם, או כל שבוע במשחק בית, בבמה הגדולה, ותשמע, יש לו עוד הרבה שנים לפניו, הוא יליד דצמבר 98, אז בן כמה הוא?
25. מהלך העונה היה 26.
כן, אז יש לו עוד כמה שנים לתת. ויאללה, על המדריד כמו שאומרים במחוזותם.
כן, איך סיכמנו? הפורלה?
הפורלה דסימו קווינטה, דסימו קינטה. דסימו קינטה זה החמישה עשר, כאילו 15 זה קינסה בספרדית, אבל החמישה עשר זה דסימו קינטה, אז הפורלה דסימו קינטה.
כן, או איך שהיו אומרים את זה אולי בצעצוע של סיפור, אלא גביע החמישה עשר ומעבר לו.
Oh.
בהצלחה לריאל מדריד. נשתמע פה מהצד השני של גמר ליגת האלופות. בהצלחה, חמי לבנטל, תודה, אופק, תודה, בהצלחה לך היום עם פנתינייקוס, אבל גם שם נאחל הצלחה לריאל, בכל זאת, פודקאסט ריאל מדריד. נשתמע ביום ראשון, יהיה מעניין, ביי ביי.